שש בבוקר. פותחים את היום עם דלי גבוליניץ.
בוקר טוב לכם. מקווה ששלומכם טוב הבוקר. והיום תסתפקו בקריאת העיתונים שלי, כי נורא קשה, פשוט נורא קשה. המספר 800 חוזר איכות השני בכל העיתונים. 800 גיבורים, 800 נרצחים, 800 איש ואישה. 800 זה המספר של חיילי צה"ל ש נהרגו במלחמה הזאת. בלתי נתפס, בלתי נתפס. 800 יהודים, זה 800 משפחות, וזה המוני ילדים. וזה כאב שניסה איתו עוד שנים רבות רבות. אנחנו כאן, רדיו תל אביב, 102 FM במרכז, בצפון, רדיו חיפה, 107.5. כל השאר, רדיו דרום ורדיו גלי ישראל ורדיו 5, כל השאר בקיצור שומעים אותנו באפליקציות של רדיו תל אביב או רדיו חיפה, ואנחנו שמחים שהם איתנו, גם רואים שהם איתנו. אבי בליקי הוא עורך והמפיק שלנו. מאיה קנולר כאן ברדיו תל אביב, יקיר דניאל ברדיו חיפה, מביאים את הקולות עליכם באשר אתם. תודה ליעלי. נודה פה באופן מיוחד ונאחל לו מזל טוב לצ'רלי, ידיד המערכת, מזל טוב, יום הולדת שמח. היום יום חמישי, וגדול החידונאים דן חמיצר תכף יאתגר אותנו, לא לפני שנשמע סיפור מוזר שנקרא גזר. גזר. מלך אחד שלח את יועצו לארצות המזרח כדי שילמד מפי טובי המלומדים את החוכמה הגדולה של חכמי המזרח. כל אותם מלומדים סיפרו ליועץ סיפורים על ניסים וציטטו אמרות של חכמי המזרח הקדמונים שמתו זה מכבר. אבל כאשר שב היועץ לחצר המלכות והמלך שאל אותו, נו מה למדת על החוכמה הגדולה של חכמי המזרח הקדמונים? השיב היועץ במילה אחת, גזר. גזר, נדם המלך, מה פשר, מה גזר, מה פשר הדבר? ובכן אמר היועץ, גם בגזר, החלק הטוב וחשוב והראוי לאכילה נמצא קבור מתחת לאדמה, ומלבד העיקר רק מעטים יכולים לדעת משהו על הכתום שמתחת לאדמה, אך ורק על פי מראה העלים הירוקים שמעל פני האדמה. למדתי גם שאם אינך עובד קשה ומתאמץ לחפור לא תגיע לכלום. וחוץ מזה הבנתי שיש הרבה חמורים שקשורים לעניין הזה, אלה שלועסים את העלים שבחוץ, אבל לא מגיעים לגזר. זה סיפורנו לבוקר הזה, וכמו שאמרתי, יום חמישי גדול החידונאים דן חמיצר מאתגר אותנו, והיום קבלו עזרה, חידה לא פשוטה. אבן בוחן רמה בעוד קרב בלימה, בין כתבם טילים ותכסיס, למען שוב יטיפו הרינו עסיס. אני חוזר. אבן בוחן רמה, בעוד קרב בלימה, בין כתבם טילים ותכסיס, למען שוב יטיפו הרינו עסיס. את התשובות, אם תהיה לכם כאלה, תהיה לך כאלה ל-0552-102-102, והפרס כרטיסים לפסטיבל תיאטרון קצר, ה-26 בתיאטרון צוותא, זה יהיה בין ה-5 ל-7 בדצמבר, 3 ימים עם הצגות קצרות של מיטב היוצרים והשחקנים, עם קומדיות פרועות, שווה. נחזור על החידה, לאט לאט. אבן בוחן רמה, בעוד קרב בלימה, בין כתבם טילים ותכסיס, למען שוב יטיפו הרינו עסיס. התשובות במסרונים בסמסים ל-0552-102-102. עוד כמה דקות אפשר למצוא את החידה ולעיין בה גם בפייסבוק של התוכנית. איך נכנסים? אתם כותבים דליק ווליניץ בעברית, ונכנסים לדף, לא לפייסבוק הפרטי, אלא לדף, וזה יהיה שם. אנחנו עם ידיעות אחרונות. הסעיפים הפתוחים בדרך להסדרה בלבנון, עמוס הוכשטיין, שליח הבית הלבן, החל אמש את סבב השיחות בישראל, אחרי שחזר מביירות. המכשולים המרכזיים במסע ומתן, שאלת חופש הפעולה של ישראל, ורשימת המדינות שירכיבו את מנגנון הפיקוח. היי, חברות וחברים, אתם יודעים, אני אחזור על זה כמו טוקי, אני אחזור על זה שלא הייתה לנו שום בעיה להתערב ולהודיע באש ובמילים, ואחר כך באש, שההסכם הופר הרבה לפני המלחמה הזאת, כי היה הסכם, ואם מישהו מפר אותו, אז הוא צריך להיפגע, ולא לנופף ולקלל על גדר הגבול, לא לעשות מה שהוא רוצה, לא להקים מגדלי תצפית, לא להסתובב עם מדים ונשק. יכולנו לעצור את זה, ואפשר גם יהיה אחר כך לעצור את זה, גם אם ההסכם ייראה מחורר, אבל זה עניין של החלטה, וזה עניין של מנהיגות. טוב, אבל ידיעה קשה על זאב ז'אבו, חנוך ארליך. הוא בן 71, הוא חוקר ארץ ישראל מאופרה, והוא הגיע לבדוק מבצר עתיק בליווי של קצין בכיר. מחבלים שהסתתרו בקרבת מקום פתחו באש מטווח קצר והרגו אותו ולידו לוחם נוסף. בצבא עכשיו מתחקרים כיצד האזרח חצה את הגבול בניגוד לפקודות, אירוע חמור ולא תקין. מוקדם יותר בקריסת מבנה בלבנון נהרג רסל במיל איתן בן עמי, לוחם מגלן. וכן רסל במיל רואי ססון, בן 21, לוחם כפיר, הוא נפל בקרב בצפון רצועת עזה. כשבודקים למה זאב ז'אבו, חנוך ארליך, זכרו לברכה, הלך לבדוק מבצר עתיק, איזה סכנות מקצועית, וזה אהבה מאוד גדולה של מקצוע חייו של ארכיאולוגיה והבנה ארכיאולוגית של מה שקורה, וזה איפשהו התחברתי לסיפור של היוצאים לפטרה בזמנו, לסלע האדום, שידעו שהסכנה היא ברורה ומיידית ויש לא חוזרים משם, ובכל זאת הלכו, אבל הם היו אנשים צעירים, זאב ז'אבו בן 71. חבל, וחבל, חבל מאוד על רסל במיל איתן בן עמי ורסל במיל רועי ססון. כה חבל. 800 זה המספר שמופיע היום בכל העיתונים. לפני 3 שבועות, באחד הקרבות, אנחנו עדיין עם ידיעות אחרונות, באחד הקרבות הקשים ביותר בפעולה הקרקעית של צה"ל, רסל במיל איתי פוקס הסתער תחת אש כדי להציל את חבריו במבנה בכפר עיתרון ונפצע בינוני מקליע בירך. המתעד המבצעי של הכוח הספיק לצלם אותו תוך כדי הפינוי, והוא ששם לב שמצלמים אותו הניף את אגרפו והביט ישירות להדשת המצלמה כדי להגיד אני כאן ואנחנו חזקים, ותמונתו עכשיו מתנוססת בעיתון. בצהל מבהירים, כותב הבוקר יואב זיתון, שמבהירים לדרג המדיני, עיכוב העסקה פוגע בסיכוי למוטט את החמאס. בצהל אומרים שבלי עסקת חטופים חמאס מתעצם. יש בזה היגיון כבר הרבה זמן, כי הרי מה ההבדל בין לבנון לבין עזה? בין השאר העובדה שיש אזורים שאי אפשר לראות בהם ויש אזורים שאי אפשר להיכנס אליהם, כי אתה מסכן את החטופים. ראינו כבר את אלה שנפגעו מידי צהל, או אלה שבגלל הקרבה של צהל נרצחו, ולצהל יש מודיעין סביר, כותב יואב זיתון, על מצב החטופים, מידע שיוצא מחקירות המחבלים שנעצרים, שחזור ופיענוח מהשטח במצלמות מעקב, ניתוח של תוצרים פורנזיים שמאותרים ונספים בזירות השונות, אבל המצב של המודיעין הזה משתנה, כי גם משנים את מיקומם, החמאס עושה הכל כדי להעבירם ממקום למקום ולפזרם ברצועה כדי להקשות על צהל לחלצם במבצע מיוחד. אז שוב, הצבא מבקש להעביר לדרג המדיני שהיא הליכה לעסקה לשחרור החטופים, פוגעת ישירות גם בסיכוי למוטט את החמאס. טוב, גם היועמ"שית נמצאת בעמוד הראשון בידיעות, האיומים הופכים למעשים. היוזמה של קרעי להדחת היועמ"שי, מורן אזולאי כותבת על זה היום. וכך היא כותבת. ראש הממשלה נתניהו, רגע, היא כותבת עוד משהו, אז הוא חשוב אפילו יותר. אז בואו נדבר קודם על קרעי. קרעי יוזם דיון בממשלה על הדחת היועמ"שית. שר התקשורת מחתים את השרים על מסמך ובו דרישה לקיים דיון בנושא. המטרה לאותת לשר לוין שיש לו גיבוי למהלך. אבל מעל זה יש ידיעה שיש בה משהו מאיים. אנחנו במלחמה, והקרב על חקר האמת של אירועי השבעה באוקטובר היה צריך כבר להתחיל מזמן, גם כדי להבין עד הסוף מה קרה וגם כדי ללמוד, כדי שדברים האלה לא יקרו שוב. והפתרון עד היום, מקום המדינה ועד היום, היה ועדת חקירה ממלכתית. אבל נתניהו, שכנראה חושש ויודע מה היו התוצאות של ועדת חקירה ממלכתית, אז הוא פועל זמן רב למנוע הקמת ועדת חקירה ממלכתית, כותבת מורן אזולאי ויובל קרני, שתחקור את טבח השבעה באוקטובר. נאמנו, חבר הכנסת בועז ביסמוט, מוביל כעת מהלך התחמקות מחקר האמת באמצעות ועדה פוליטית ושוויונית שתתקשה מאוד להכריע מה הוביל למחדל הנורא ומי אחראים לו. באופוזיציה כבר הבהירו לא נשתף פעולה עם המהלך. מה עיקרי החוק, אתם שואלים? את הוועדה יובילו שני יורים מטעם הקואליציה ומטעם האופוזיציה. יכהנו בה בכירים לשעבר במערכת הביטחון והציבוריות הישראלית. הרכב הוועדה יאושר בכנסת ברוב של 80 ח"כים. ולא תקום ועדה אחרת שתחקור את אירועי השבעה באוקטובר. זו הצעת החוק. ואי אפשר לא לראות לאן הסיפור הזה הולך. הסיפור הזה הולך לסוג של מרי, שמה שהיה לפני השבעה באוקטובר, הוא משחק ילדים. הממשלה צברה ביטחון מהתגובה המינורית לפיתוריו של גלנט, אבל חברים, יש חוק, ראש הממשלה רשאי לפטר את שר הביטחון, הוא אינו רשאי, ואף אחד לא רשאי להפריע לנו לשמוע את האמת. ישראל היום, גם פה תקרית קשה בלבנון, חוקר ארץ ישראל, זאב ארליך, ז'אבו, נהרג וכעס בצהל על יחידות שמכניסות אזרחים לשטחי לחימה. למלא את החלל, הלב נקרא יותר מ-800 נופלים במלחמה. בצל מגעי ההסדרה, הקרבות בלבנון לא פוסקים. לוחם נפל בתקרית שבה נהרג ארליך. היום פגישה של אוכשטיין ונתניהו. ופה תמונותיהם של רסל במיל רועי ססון ורסל במיל איתן בן עמי, זכרם ברוך. ראש השב"כ למשפחות חטופים, ההפגנות עשויות להקשיח את עמדות החמאס, אבל הן חשובות לשיח. תרעומת בסביבת השר לוין, השרים לא משתפים פעולה נגד היועמ"שית, ראינו קודם בידיעות אחרונות את מה שנעשה כדי שישתפו פעולה, כינוס ממשלתי שיעסוק ישירות בנושא הזה. אלה הם הדברים, נזכיר שוב את חידתו של גדול החידונאים, אמרתי היום חידה קשה במיוחד, או שלא, אני לא יודע, הוא יקשה לי, אבל יכול שלכם היא תהיה קלה. אבן בוחן רמה, בעוד קרב בלימה, בין כתבם טילים ותכסיס, למען שוב יטיפו הרינו עסיס. את התשובות ל-0552-102-102-0552-102-102. איפה אתם? הנה אתם. יצחק נתני, אמירה מאירי, כל ה... כן, אירית אנג'ל, חווה בן צור מנשר, שיר חן מנתניה, אריק רמר, ירושלים. כן, תמי קרמלי, אודי לזר מכפר סבא, סנדרה גלזר מגבעת עוז. טוב, נסתפק בזה כי כבר 6:22, בואו נלמד משהו על החיים ונשוב.
6 בבוקר, פותחים את היום עם דליק ווליניץ.
בוקר טוב, חברות וחברים, אנחנו כאן, השעה 6:26, רדיו תל אביב, רדיו חיפה, וכמובן חלק גדול מכם שומעים אותנו דרך האפליקציות של רדיו תל אביב ורדיו חיפה. יש כרגע אזעקות בצפון בגלל חדירת כלי טיס עוין. ראש הנקרא, תתמגנו שם. אנחנו נזכיר בפעם האחרונה את החידה של גדול החידונאים דן חמיצר. אבן בוחן רמה, בעוד קרב בלימה, בין כתבם טילים ותכסיס, למען שוב יטיפו הרינו עסיס. את התשובות ל-0552-102-102, 0552-102-102. אנחנו מעיתון הארץ, הכותרת כאן, שלושה חיילים נהרגו בעזה ובלבנון. מספר החללים עבר את ה-800. לצד אחד החיילים נהרג אזרח שהוכנס ללבנון ללא אישור. אוכשטיין שידר אופטימיות בביקורו. בכירים, עדיין יש פערים. עמוס הראל כותב שאלה של זמן. בהסכם להפסקת אש בצפון, ישראל מבקשת להשיג מעבר להפסקת הלחימה, ניתוק של שתי הזירות העיקריות, לבנון ועזה. מזכ"ל חיזבאללה, נעים קאסם, רמז באחרונה שניתן יהיה להגיע להסכם נפרד בלבנון, בלי קשר להמשך הלחימה ברצועה. העיסוק המרובה בלבנון מעיד על רצון הממשלה לסיים את הלחימה שם. אך אם היא תחליט להרחיב את התקיפה הקרקעית, יידרש גיוס מילואים רחב שיכביד את העומס על המשרתים. צבי בראל, שדה מוקשים, ההסכם המתגבש בין ישראל וחיזבאללה מספק עילה לאופטימיות. עם זאת, גם אם יוסכם בין הצדדים באילו מקרים יש לישראל זכות להגיב, יישארו לא מעט חוטים פרומים. לפי מקור ישראלי המעורב במסע ומתן, המחשבה שאפשר יהיה לתת בהסכם כזה תשובה חדה וברורה לכל מקרה ומקרה שבו תהיה הפרה לא ריאלית, מכאן שלא רק שהשאיפה לפרק את חיזבאללה מכל יכולותיו הצבאיות רחוקה מהגשמה, היא גם אינה על השולחן. בכפרים שרחוקים מהגבול פוחדים להפוך לחזית. צהל שומר על עמימות בכל הנוגע להתקדמות הכוחות בקו הכפרים השני בדרום לבנון, שמרחקו כ-6 קילומטר מהגבול. כעת הלבנונים שנותרו ביישובים שאינם סמוכים לגבול, חוששים מהגעת הלחימה לאזור מגוריהם. חשיפת הארץ, גלן צרף את עורך דינו לדיונים ביטחוניים כדי שייעץ לו לגבי המלחמה. עורך הדין גל לויטה, זה העורך דין שמדובר בו, הוא שימש בעבר כעורך דינו הפרטי. לדעת במקורות ביטחוניים בכירים, לויטה גויס כדי להעניק לגלנט ייעוץ משפטי בכל הנוגע ללחימה ברצועת עזה, וזאת בשעה שבבית הדין הפלילי הבינלאומי בהג מתנהל דיון שעשוי להוביל להוצאת צו מעצר נגד שר הביטחון לשעבר, ולמרות שלויטה אינו מוכר כמומחה בדיני מלחמה ובהליכים בהג. מקורות משפטיים בכירים טוענים כי ייתכן שלויטה נכח בדיונים ביטחוניים כדי לוודא שגלנט לא יעשה טעויות שיכולות להשפיע על מסקנות ועדת חקירה ממלכתית עתידית. התחושה הייתה שהוא שם כדי לשמור על גלנט. כן, יש פה את סיפורם של הפלסטינים שמובא מהניו יורק טיימס על נשים שבני משפחתם נהרגו בתקיפות. הם שרדו אבל נותרו עם פציעה קבועה. עולם שבו הנוף, הגוף והחיים שלהם התהפכו ברגע. לכמה מהמועמדים של טראמפ יש משהו משותף, פגיעה בנשים. למועמדים של נשיא ארצות הברית הנבחר דונלד טראמפ לתפקיד שר הגנה, שר הבריאות, שר הרווחה, התובע הכללי והממונה על יעילות ממשלתית, יש משהו במשותף. נגד כולם יש עדויות לפגיעה בנשים. בדומה לטראמפ עצמו, כולם הכחישו את הטענות. תומכיו של הנשיא הנבחר הצביעו על נשים שמייצות לו כראיה לתמיכתו בנשים. עם זאת, עד כה הכריז טראמפ רק על 6 נשים כמועמדות לתפקידים בכירים, לעומת 25 גברים. נועל חדש של משרד הבריאות מאפשר לבתי חולים להתקין מצלמות וידאו בחדרי טראומה במחלקות לרפואה דחופה ללא הסכמה או ידוע של המטופלים, בהם קטינים וחסרי ישע. לפי דברי ההסבר של הנועל, הצילומים ישמשו לצורך לימוד, הפקת לקחים ובקרת איכות של המוסד הרפואי. ההסתדרות הרפואית קבעה בעבר כי צילום חולים אסור מפאת הפגיעה בפרטיותם, וכי יש לקבל מהמטופלים הסכמה בכתב לכל תיעוד שלהם. כן, שוב בוקר טוב לכם, בואו נתבונן לרגע בכותרות. אז ככה בוא ננוע מעכשיו לאחור. בשש וחצי דיווחו על חשש לחדירת כתב"ם גם בנהריה וגם באזור נהריה והגליל המערבי. 6:18 דקות, גבר נפצע קשה בהתהפכות רכב בנגב. והביטקוין, זה לא יאומן, שבר עוד שיא, חצה את רף $96,000. זה הבורסה הכי מסוכנת בעולם, אבל כשהיא עובדת, היא עובדת. תזכרו שהתנועה היא תמיד למעלה ולמטה, באותה מהירות. בהזדמנות נעשה שיחה פה על ביטקוין, כי אני משוכנע שיש רבים מאיתנו שלא יודעים בדיוק מה הסיפור פה על עם המטבע הדיגיטלי הזה. בארצות הברית דווח שהמיליארדר ההודי נאותם אדני, הבעלים של נמל חיפה, כן, הבעלים של נמל חיפה, מואשם בהונאת משקיעים. בשלוש בלילה הייתה תקיפה של צהל בדחיה בבירות, וארצות הברית בסנאט הצביעו נגד 3 הצעות שהגיש ברני סנדרס לעצור העברת נשק לישראל. עדיין יש שם מאות פצצות כבדות ש לא מעבירים אותם, יש איסור להעביר אותם אלינו. טוב, נסתפק בדברים האלה, ועכשיו.
6 בבוקר, עם דלי קבוליניץ, עצה אחת ביום.
כן, שוב, יש מלחמה שלא נגמרת, וכנראה ייקח לה הרבה זמן להיגמר, וזאת המלחמה בתאונות הדרכים. אנחנו היום מדברים על 800 חיילים וחיילות שנהרגו, אז במלחמה לא נגמרת, תבינו את הפרופורציות, זה פשוט לא יאומן, שהיא ממשיכה וממשיכה וממשיכה וממשיכה, ולא התחילה לפני שנה. 389 אנשים נהרגו בכבישים מתחילת השנה. אני חוזר על המספר 389. זאת עלייה של 22% מהשנה שעברה. שרת התחבורה, שימי לב, עלייה של 22% מההרוגים הם בני 65 ומעלה. למה? כי כנראה שהם אלה שחוצים את הכבישים. למה? כי ייתכן שהם אלה שערניים פחות מכל מיני סיבות. לא יודע, אולי שהם קורבנות של הצעירים שמשתוללים בכבישים, הסיבה היא לא ברורה, אבל 20% הם בני 65 ומעלה. כל יום עוד ועוד משפחות מאבדות את היקר להם, וההצעה שלי אליכם בעניין הזה המיידית, יש הרבה דברים שצריך לעשות בתיקון תשתיות, בחינוך וכן הלאה, אבל ההצעה המיידית, סעו כחוק. זוכרים את שיעורי הנהיגה? סעו כחוק. לא, אל תיסעו בזהירות, סעו כחוק, הזהירות תבוא ממילא, אל תנסו לפרש מה זה זהירות, סעו כחוק.
עצה אחת ביום.
טוב, עכשיו נגיד בוקר טוב לדוקטור ליאור זלר. דוקטור זלר מנהל מחלקה פנימית בסורוקה, עובד במרפאת מטיילים, מנהל המרפאה בעומר, ועוד, רופא ביחידות המיוחדות, לוחם ביחידות המיוחדות, רופא ספורט, הוא היה רופא של הפועל באר שבע. אני מחכה כל הזמן שדוקטור זלר יהיה על הקו. דוקטור זלר, אתה איתי?
בוקר טוב, דליק.
או, הנה. תשמע, היום יש ידיעה של דוקטור איתי גל, על מחקר ישראלי במרכז הרפואי שיבא, ושם גילו שערכים שנחשבו עד כה תקינים, ערכי לחץ דם, בוא נעביר, ערכי לחץ דם שנחשבו עד כה תקינים אצל נשים, מגבירים את הסיכון לשבץ מוחי, ויש עכשיו לחץ לשנות את ההנחיות.
אז הדבר הזה הוא באמת יכול להיות קשור למהלך שדיברנו עליו בעבר כבר, מה שנקרא הרפואה המגדרית. הערכים והנורמות נקבעו בעבר על פי איזשהו סטנדרט שבעיקר נמדד על גברים, ואנחנו כבר יודעים הרבה זמן שהסטנדרט לגברים ונשים שונה, ולכן היום אנחנו מתחילים לחזור למחקרים קודמים ולבדוק האם באמת הדברים שעשינו הם נכונים, וכנראה שאצל נשים לחצי הדם צריכים להיות נמוכים יותר או שונים יותר במדידה שלנו, וזה לא שאנחנו מודדים לא נכון, זה שהערכים שאנחנו מתייחסים אליהם הם לא נכונים, וזה הכיוון היום ברפואה, להתאים את הרפואה, אם זה בלחץ דם, אם זה סכרת, אם זה במחלות לב, למגדר. וזה חלק מהרפואה המגדרית, והמחקר הזה וההמלצות האלה הם חלק מהתהליך המבורך הזה שנעשה.
בחלק האחרון של הידיעה יש ציטוט של פרופסור טוויג, שאומר שמאז שפיתחו את מכשיר למדידת לחץ הראשון במאה ה-19, ועד היום לחץ הדם הוא נותר המדידה החשובה ביותר לשיקוף בריאותו של האדם. אתה מסכים עם זה?
אני מסכים שאני אף פעם לא נוטה, זה אמירה שהיא מאוד מאוד חדה וחד ערכית. אני מסכים שזה בדיקה מאוד מאוד חשובה, אני מסכים שהיא בדיקה מאוד מאוד פשוטה, ולכן היא פשוטה ונותנת לנו הרבה מאוד אינפורמציה, ולכן היא חשובה, אבל היא בין הבדיקות החשובות שאנחנו עושים.
תראה, אני אגיד לך...
דרך אגב, אנחנו עושים אותה מעט מדי.
אני רוצה להציע למה פרופסור צביק אומר, חוץ מזה שהוא כנראה עוסק בזה ביום יום, אבל הסיפור הוא שאנחנו לא סתם קוראים לענייני לחץ הדם הרוצח השקט. סיפור הוא שאנשים לא מגיעים אליך ואומרים לך, דוקטור זלר, יש לי לחץ דם גבוה, אני מרגיש את זה. לא מרגישים את זה.
אין לי מה להוסיף על זה, אתה הגדרת את זה בצורה מצוינת. אנשים לא מרגישים שלחץ הדם שלהם עולה אפילו במעט, והעלייה הזאת שאפילו היא במעט לאורך זמן יכולה לגרום לנזק. ולכן, שמישהו כואב לו הראש, הוא מגיע ואנחנו ישר מתחילים לברר את זה. ולכן באמת יש את החשיבות הזאת, דברים שהפרופסור אומר הם מאוד מאוד חשובים ונכונים, וכמו שאמרתי, אנחנו מודדים מעט מדי, אנחנו צריכים להתרגל ברוטינה, לא לבדוק יותר מדי, אבל ברוטינה לעשות בכמה נקודות שהן מאוד מאוד משמעותיות בחיים, בדיקה של לחץ דם, לראות מה הבסיס שלנו, ולטפל בהתאם. אז אני חד משמעית מסכים עם הדבר הזה, שהבדיקה היא מה שנקרא cost effective, היא בדיקה קלה, זולה, שנותנת לנו הרבה מידע.
אגב, כי פחונדר, אני יכול להציע, תמורת בסביבות ה-100 שקלים, 100 ומשהו, אתה יכול שיהיה לך מכשיר דיגיטלי, הוא מדויק, והוא מודד. אגב, דיברנו על נשים, בוא נחזור רגע לנשים, אז מה לחץ הדם התקין אצל נשים?
אז דבר ראשון, יש להם פה מחקר שהוא מחקר ראשוני, שאומר שאנחנו, הלחץ הדם הזה, מבחינתנו צריך להיות קצת יותר נמוך. אני תמיד אומר מחקר ראשוני, כי צריכים עוד מחקרים ש... יאששו אותו ויראו שבאמת התוצאות הן תואמות את המחקר הזה, אבל כנראה שנשים יהיו צריכים, הנורמה שלהם תהיה טיפה יותר נמוכה.
אבל דוקטור זלר, אני לוחץ, כי אני רוצה לשמוע, כשבאה אליך אישה ואתה מודד לה לחץ דם, מתי אתה אומר לה זה תקין, מתי אתה אומר לה זה קצת גבוה?
אז פה אני אלחץ בחזרה ואני אגיד שזה תמיד 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 בהקשר, בקונטקסט של חולה, כי אם זה אישה שיש לה גורמי סיכון מאוד משמעותיים, מסכרת ויתר לחץ דם, אז לחצי הדם שלה אני אפילו אשאף שהם יהיו יותר נמוכים. ואם זה אישה צעירה ללא מחלות רקע, אז יש לי יותר משחק עם לחץ הדם, ולכן הערכים פה הם לא מוחלטים, הם ערכים שהם משתנים בהתאם לאדם.
יפה, זה נכון תמיד. תודה רבה לך, דוקטור זלר. תודה רבה,
תודה,
בוקר טוב.
ביי, ביי.
שש בבוקר, פותחים את היום עם דלי גבוליניץ.
שוב בוקר טוב לכם, יש דיווח ראשוני, פגיעה במבנה מגורים בנהריה, אין דיווח על נפגעים, אנחנו עוד בודקים, אם אין מה להגיד נאמר לכם בהמשך. עכשיו כדרכנו אנחנו כל הזמן מנסים להזכיר לעצמנו שהרבה אחרי שהמלחמה הזאת תהיה זיכרון כואב אבל רחוק, יש סכנה ברורה ומיידית שתלווה אותנו, וזה הסכנה הסביבתית, ואנחנו שווים אל פרופסור עדי וולפסון, מומחה לקיימות, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. בוקר טוב לך, עדי.
בוקר אור.
אני רוצה להתרכז עכשיו באירוע אחד השבוע, שהוא אירוע היסטורי, שבו 200 מילימטר בארבע שעות של גשם ירדו בזיכרון יעקב, גשם עוצמתי, גל אחרי גל אחרי גל, זה נראה היה כמו מתקפה מתוכננת. תסביר לי איך הסיפור הזה, למה השגנו את השיא הזה עכשיו?
כן, תראה, את האמת היא ממש כמו מתקפה מתוכננת, אבל אפילו צפויה. ונכון שאנחנו מדברים הרבה על חם וחם וגלי חום והתחממות גלובלית, אז לא, אין לנו התקררות גלובלית, אבל כשהים מאוד חם, שזה המצב עכשיו, בים התיכון בנובמבר, אז הרבה מים מתאיידים, כשהאטמוספירה חמה יכולה להחזיק הרבה לחות בתוכה. ואז כשיש שינויים, שינויים מאוד קטנים של טמפרטורה או לחץ, פתאום מתאבים הרבה עננים, ועם התנאים המתאימים של הרוח, הם גם מגיעים לכך שאנחנו מקפלים פתאום בנקודה מסוימת, בפרק זמן מסוים, באמת כמות עצומה. זה לא רק ששברנו את השיא הישראלי, אנחנו בארבע שעות באזור של זיכרון יעקב, ירד גשם שהוא שווה ערך לשליש מכל הגשם השנתי, בארבע שעות. וזה חלק גם מהתופעות של שינויי האקלים, מפני שכל השינויים שנוצרים כתוצאה מעלייה מתמדת בטמפרטורה, ואני מזכיר, הכל מתחיל בנו, פליטות של גזי חממה, שימוש בדלקים, גם מזהמים אבל גם כאלה שפולטים פחמן דו-חמצני לאטמוספירה, או מתאן, ועוד הרבה הרבה דברים כאלו, מובילים בסוף להתחממות שמובילה לתופעות האלו. ואנחנו רואים לאורך השנים האחרונות שגם אם ממוצע הגשם פחות או יותר אותו הדבר, יש כמה מקומות שהוא הולך ויורד, התבזורת של הגשם במקום ובזמן היא לגמרי אחרת. השנה זה בזיכרון, ושנה שעברה זה היה בחולון, ולפני זה היה בנהריה, ופתאום אנחנו מקבלים איזה מין מבול כזה, והמבול הזה הוא גם מעבר לזה שאנחנו לא יכולים כמעט להשתמש במרכאות בגשם הזה, הוא לא נספק, הוא לא מצליח להיספק, בטח לא אחרי קיץ שהיה מאוד ארוך ויבש, כי עכשיו, עד עכשיו כמעט לא היה גשם, אז הוא גם שוטף איתו את השדות ואת האזורים הטבעיים ואת הרחובות, וגורם להצפות וגורם לפגיעה ברכוש ובתשתיות, ולא עלינו בעבר גם לפגיעה בנפש ובבני אדם. וזה אומר שגם פה צריך לשנות קונספציה. צריך לחשוב אחרת. צריך להיערך גם לאירועים כאלה שרק יהפכו להיות יותר דחופים ויותר קיצוניים. וצריך לחשוב איך מראש עוגמים את המים במעלה, איך נותנים למים אפשרות לחלחל יותר, כי מערכות הניקוז לא יכולות לעמוד בדברים כאלה. ונעשה מערכת ל-200, אז מחר יהיה 250, ולא נצליח להסתדר גם עם זה. וצריך גם לחשוב איך נערכים מבחינת להזהיר את האוכלוסייה, מבחינת באמת תשתיות, מה אנחנו עושים כדי לא ליצור מצב כזה של סכנה לחיי אדם.
אתה שם לב, פרופסור וולפסון, מה אתה עושה עכשיו? אתה בעצם מציג לנו את הייאוש. עייפתי מלהגיד לכם איך אפשר למנוע את זה. אני לא בטוח כבר שאפשר למנוע את זה. בואו נראה איך אנחנו שורדים את זה. גם זה זמני,
זה, אבל... תראה, זה נכון. תראה, כשאנחנו מדברים על נושא של אקלים, אנחנו מדברים על שני דברים. אחד זה מיטיגציה, שזה הפחתה. להפחית פליטות, להפחית זיהום, וככה למתן. עכשיו יש ועידת אקלים שמסתיימת בבקו, באזרבייג'אן. שאומות העולם אמורות להחליט איך אנחנו נשים יעדים ונגיע ליעדים האלו, אבל לצערי מדברים ומדברים, כולם נסו לשם במטוסים, הרבה מטוסים פרטיים, אכלו שם הרבה בשר שיש לו קביעת רגל מאוד גבוהה מבחינת הסביבה, כלים מפלסטיק, כל מה שאומרים לנו לא צריך לעשות, עשו בוועידה הזו, וכך גם נראית לצערנו בסוף הוועידה. ואנחנו צריכים בסוף להבין שמדינת ישראל היא מה שנקרא הוטספוט. אנחנו מתחממים בקצב כפול מהממוצע העולמי, אז צריכים גם להיערך, ולזה קוראים אדפטציה, צריך להיערך. אין ברירה כן. אחרת.
פרופסור רדי וולסון, תודה רבה. הסברת לנו שאין שום סכנה, הכל בסדר. אנחנו רגועים. תודה רבה לך.
תודה, יום טוב. טוב.
אנחנו פונים עכשיו אל גדול החידונאים, דן חמיצר בעצמו. בוקר טוב לך, דן.
בוקר טוב, דליק. כן.
אתה יודע מה, המאזינים שלנו מפתיעים אותי כל פעם מחדש, חשבתי שאיש לא יפתור, אבל יש לנו פותרים, יש לנו פותרים. בוא נקרא את החידה. אבן בוחן רמה, בעוד קרב בלימה, בין כתבם טילים ותכסיס, למען שוב יטיפו הרינו עסיס.
כן, והכוונה היא באמת לאותה דמות מעניינת, מסתורית, ספק ישראלית, אמריקאית, שמתרוצצת, ואמורה להביא לנו קצת רגיעה בצפון, עמוס הוכשטיין. הוכשטיין זה כמובן אבן רמה או אבן גבוהה בלעז. בכל השאר ברור, ובמידה ותסיים את החידה, אתה תראה בסופה את משפטו של עמוס. ואנחנו זוכרים את זה מהשיר של...
והטיפו והטיפו והרמסיס.
טוב!
יפה, יפה. אתה, כמו שכתבתי לך בתגובה, שלחת לי, אתה משורר אחידות. משורר אחידות. אז אבי, יש... כן. לא, גם תמי קרמלי פתרה, ואלי כהן פתר, ואריק קרמר פתר, אבל ערן דניאל מתל אביב, הוא הזוכה בכרטיסים לפסטיבל תיאטרון קצר בצוותא, בין החמישה לשבעה בדצמבר. יש לך דקה להגיד לנו משהו לקראת פרידה?
תשמע, סופו של ספר עמוס הוא דבר שכדאי לחזור אליו, וקצת תקווה לבות הנבואות המאוד קשות שלו. אבל הדמות הזו היא באמת דמות מעניינת. פתאום ישראלי שצץ לו במרחב ומתרוצץ ומנסה להביא לנו איזושהי אתנחתה.
אתנחתה, רואה אתה זהיר, אתנחתה. כן, זה נכון, תראה, אנחנו צריכים לחזור לתנך כדי לראות שבשיא היינו ותשקוט הארץ 40 שנה, ותשקוט הארץ 10 שנים, זה מאוד מאוד אופטימי. דן חמיצר, תודה רבה לך, בוקר טוב, תודה רבה. טוב, בואו נודה לכל מי שלקח חלק בתוכנית, לעורך והמפיק שלנו, אבי בליקי, למאיה קנולר כאן ברדיו תל אביב, ליקיר דניאל ברדיו חיפה, תודה ליעלי, אמרנו מזל טוב לידיד התוכנית צ'רלי, שיהיה לכם בוקר טוב ושקט ככל האפשר, שלום שלום ושוב שלום.